כשיציאת מצרים לא מחליפה את מעשה הבריאה. הרב ייץ גרינברג, פרשת ואתחנן, תשפ"א. בפרשתנו ממשיך משה בתיאור מסעו במדבר של דור מצרים, ובהוראת מסריה והנחיותיה של התורה, על פי סדר החשיבות שהוא מקנה להן. הביטוי הדרמטי ביותר לתובנה שלו מופיע בחזרה שלו על עשרת הדיברות. הניסוח שלו מאדיר את הדיאלקטיקה המיוחדת בין האוניברסלי לפרטיקולרי, זו שמשקפת את החזון המקראי, שהוא בעת ובעונה אחת מתמקד בעם ישראל ומכוון לאנושות כולה. חרף המקום המרכזי שמקבלים עשרת הדיברות, אחרי הכל הן עומדות במרכזה של ברית סיני, הטקסט המופיע בפרשתנו אינו זהה לתיאור בספר שמות. הסטייה הבולטת ביותר מהנוסח המקורי נרשמת במצוות שמירת שבת. בפרשת יתרו נאמר כי יש לנוח בשבת מכל מלאכה. מצווה שמטרתה הזדהות עם תהליך בריאת העולם ושחזורו, ועם השמחה על השלמתו בכך שחיים את החיים כפי שהם. כאשר אלוהים מסיים את מלאכת הבריאה, הוא נח ונהנה מהיותו. כאשר אנו חוגגים בשבת את הבריאה וחיים בתוכה, אנו מחכים בעצם את אלוהים, גם אם במהלך ששת ימי השבוע נמשיך לפעול למען תיקון עולם. בחיבורים קודמים אני טוען שסיפור הבריאה אינו דיוקן של תהליך היצירה האלוהית בהופעת הסדר הטבעי, אלא דימוי של העולם המושלם כפי שיראה בשיא הבריאה. גן עדן, מציאות מושלמת, נטולת עוני, דיכוי, מלחמה ומחלה. כך יראה העולם כשנסיים לתקן את כל פגמיו. זוהי משאלת הלב של אלוהים מן העולם המתפתח. והוא מזמין את בני האדם לברית של שותפות שמטרתה להשלים את העבודה. בספרי הדרך היהודית אני טוען כי השבת היא מועד של קדושה, טעימה של עולם עתידי. ב-25 שעות שבת שאנשים חיים שלמות זו בזמן הווה. כך הם זוכים לטעימה, הגם שהיא זמנית, מגן עדן עלי אדמות, ונטענים מוטיבציה להמשיך ולעבוד בשאר ימות השבוע למען עולם מתוקן ושלם. לאחר שתעמו מהאידיאל שוב, לא יסתפקו במציאות לקויה, גם אם הם חיים טוב ונהנים מסביבתם ומן הסיפוקים הרבים שהיא מציעה. בהשראת השבת, ממשיכה היהדות לתפקד כיצירה אוונגרדית, כקהילה מחנכת וכמודל נחשוני לחיקוי. דגם של חברה שהחלה בתהליך להשגת צדק מוחלט, כבוד ושלום לכל. כך מציירת השבת בעשרת הדיברות המתוארים בספר שמות. אך בפרשת ואתחנן, השבת מתוארת כשחזור של יציאת מצרים. כשם שאלוהים גאל את בני ישראל מעבדות, כך כל בני האדם, אדונים ועבדים כאחד, ישוחררו מעבודה, יחוו חירות ויתנסו בחיים ובהגשמה עצמית בצורה מזוקקת. ההסבר נראה כאילו הוא מופנה רק לעם היהודי ולחוויות שלו. אך זהו בדיוק המקום שבו מתגלה הדיאלקטיקה של התורה. סיפור יציאת מצרים מתואר באופן מקביל ושווה לתיאור של הבריאה או הגאולה. הם מתחלפים ביניהם ללא הנד עפעף ובלי להציע הסבר מניח את הדעת. איך ייתכן? התשובה היא שיציאת מצרים היא מימוש חלקי של המחויבות האלוהית לגן עדן אוניברסלי. יציאת מצרים היא מקדמה ראשונה על חשבון הגאולה האוניברסלית. גאולה זו היא הבטחה לעולם, התחייבות לגאולה אוניברסלית עתידית. דפוס זה והשלכותיו צמחו מתוך המודל שבמסגרתו אלוהים מגייס את כלל האנושות לברית של הצפת העולם מחיים. בהמשך, אלוהים נכנס בברית עם אברהם, שרה ובני משפחתם, במסגרתה הם ישמשו מחנכים, מודל לחיקוי, וקהילה פורצת דרך הקובעת את הקצב לאנושות. הברית היהודית אינה מהווה חלופה לברית עם האנושות. מטרתה לשמש דוגמה חיה וממשיכה לאשש את דרכי האנושות. במקודם ובמאוחר, כל בני האדם יזכו ליהנות מעולם המתוקן. העידן המשיחי הוא יציאת מצרים בקנה מידה רחב. עם הזמן, התפרקה הדיאלקטיקה היהודית המורכבת מן הסינתזה של האוניברסלי פרטיקולרי. לאורך ההיסטוריה, מגוון יהודים וזרמים ביהדות הפנו עורף לאנושות אוניברסלית ופרשו את התורה והבטחותיה כמסרים המופנים אך ורק ליהודים. העז ואומר שצמצום נקודת המבט כפי שהיא מתבטאת בקרב פלגים מסוימים במגזר החרדי, מוביל למצב שבו יהודים והיהדות נראים אדישים לגורל העולם. היהדות הופכת לדת שבטית. בתרבות הגלובלית שלנו, רבים נוטשים יהדות כזו כדי לחיות במסגרות המכילות את כלל האנושות. הקיצוניות השנייה הופיעה בתרבות המודרנית ונחוותה בה בעוצמה גבוהה. רבות התנועות המהפכניות של יהודים לא יהודים, המנסחים מחדש את ההבטחה המקראית, כך שתפנה תמיד רק לכלל האנושות. כיוון שכך, הם נוטשים או דוחים את זהותם היהודית באמונה שהאוניברסליזם, מערכי כבוד, שוויון וצדק, הוא הסטנדרט המוסרי העליון והתוצר ההיסטורי הטוב ביותר. במסקנה זו, מחמיצים האוניברסליסטים את כוחה של הדיאלקטיקה היהודית. האוניברסליזם הפך להומוגניזציה של האנושות. בהיסטוריה, הומוגניזציה מסוג זה הובילה תכופות לשלילת כבוד האדם, ואף לדיכוי ישיר, לא רק של יהודים, אלא גם של מיעוטים אחרים. דוגמה קיצונית לכך הוא סטלין, שהיה אחראי לדיכוי עמים רבים, לא רק היהודים, כאמצעי ליצירת קומוניזם אמיתי וטהור. האגף היהודי של התנועה הקומוניסטית הסובייטית, היבסקיציה, סס להוביל סגירה שיטתית של בתי כנסת, ישיבות ומרכזים קהילתיים, כדי לזרז את הגשמת האוטופיה הקומוניסטית של סטלין. הסטנדרטיזציה הכפויה הייתה לאויבת של נאמנות, שבטיות, תרבויות מקומיות וקשרים משפחתיים. בשנות שלטונה היא פגעה בקשרים ובנאמנויות בין אישיות. בגרסתה הקיצונית ביותר היא הובילה לטוטליטריזם ולאחידות כפויה. תכופות התוצאה לא הובילה לכבוד אוניברסלי, אלא דווקא לדיכוי אוניברסלי. האוניברסליות הכפויה פגעה בקשרים מקומיים ואנושיים המאשירים את חיי האדם, קשרים המשמרים את ממדיו האנושיים של כוח ומבטאים כבוד כלפי הפרט וקהילות קטנות יותר. גם בתחומי כלכלה, גלובליזציה שיוצאת משליטה משליחה הבדלים מקומיים ומותירה את החלשים בצד הדרך. המודל האידיאלי של היהדות, אוניברסליות של כבוד וערכים המורכבת מקשת של קבוצות דתיות, בני אדם שיהיו מאוחדים בחזון משותף של עולם מתוקן, אך מקדשים את הגיוון ומפיקים תובנות מתרבויות שונות ומשלל דתות. הרעיון היהודי הוא לארוג את הדיאלקטיקה האוניברסלית פרטיקולרית אל תוך התרבות, הדת והקהילה. האוניברסליות והפרטיקולריות מעשירות ומאירות זו את זו. הן יוצרות מערכת אנושית יותר, תרבותית, רב-ריבדית ופחות שתלטנית, ותרבות אוניברסלית המקדשת שונות ומואשרת מהשפעות אנושיות רבות ומגוונות. מצד אחד, השבת היא חוויה יהודית, מקומית ומשפחתית, בתוך מסגרת לאומית ברורה. בה ועת היא מהווה מודל לכלל בני האדם, אם בצורך לחבות את הפלטפורמות האוניברסליות, ביעת זכות לפסק זמן של כל העובדים בעולם. גם יציאת מצרים היא בעת ובעונה אחת, גאולה יהודית היסטורית, ומודל המעביר מסר לכל בני האדם, שגם הם נועדו לחופש, וביום מן הימים יזכו לגאולה.